האורח שלי היום הוא עוזי ברעם, לשעבר חבר כנסת, שר, מוותיקי מפלגת העבודה. קודם כל, שלום עוזי, מה שלומך?
שלום רב, שלומי בסדר.
אני שמח. ואני ישר אשאל אותך שאלה, אתה יודע, ככה לקראת השיחה בינינו, הצצתי במאמרים האחרונים שלך, אתה כותב מדי פעם טורים בהארץ,
מדי
ואחד
שבוע.
הטורים האחרונים,
שבוע.
פעם בשבוע, והטור האחרון, או אחד לפני האחרון, אני כבר לא זוכר, זה מדבר על מרי אזרחי. והנה
נכון.
בסוף השבוע, כן, והנה בסוף השבוע הזה, בעקבות ענייני אבי מעוז, שבעיניי זה עז שנתניהו מכניס, בשביל שיהיה לו מה להוציא אחר כך, אבל זה באמת נדבר על זה אחר כך, אמרת שאין מה לצפות מהפוליטיקאים שחלצו אותנו, בסופו של דבר הפתרון יגיע מאיתנו, מהאזרחים, מהרחוב. אתה קראת לזה מרי אזרחי, אפשר לקרוא לזה התקוממות, אפשר לקרוא לזה סרבנות לגיטימית, וואטאבר. איך אתה רואה את הדברים? האם זה באמת הניצנים הראשונים?
א', אני רוצה לומר שאם אני הייתי אייזנקוט, אני לא הייתי מדבר על מרי אזרחי עכשיו. אני דיברתי על מרי אזרחי כתופעה שכנראה תלווה את הממשלה הזו. אני לא חושב שיש מקום למרי אזרחי עוד לפני שהממשלה הוקמה. רק על סמך הצהרות, כוונות של סמוטריץ' או בן גביר או אבי מעוז. אבי מעוז הוא חריג מכל בחינה.
כן.
אז הסילוק שלו מהממשלה נראה לי ודאי. והוא לא תלוי בכלל אם יהיה מרי אזרחי או לא. יש כבר מרי ציבורי שהוא לא אזרחי גדול של ראשי עירייה או של חברי כנסת. ההחלטה לתת לאבי מעוז את האחריות על התאים הלא לימודיים, נגיד, במערכת החינוך, זה לא החלטה שתחזיק ימים.
בוודאי, זו גם הטענה שלי. נדבר גם על אייזנקוט ובכלל על התופעה הזאת של עמעום זוהרם של כמעט כל מי שיצא מהמערכות שהיו פעם רבות הילה וגם פרנסו בעצם גם את המפלגה שממנה אתה יוצא או עדיין חבר בה, אבל נדבר על כל הדברים האלה או בעוד דקה שתיים. אז אני מזכיר לכולנו שאנחנו בפודקאסט שלי על הדרך, שיחות עם טובי פולק, ואני ממש שמח לארח היום את עוזי ברעם, מי שהיה שר בכמה משרדים, חבר כנסת במשך שנים, מזכ"ל מפלגת העבודה, הוא גם פובליציסט וגם אוהד ספורט, שככה גם יצא לנו להיפגש לפני יותר מדי שנים, בלילות של צפייה במשחקי NBA, אבל זה אולי נשאיר לסוף, כי זה באמת החיים עצמם, ספורט זה ספורט, ואי אפשר להתווכח על זה, בוודאי לא עם אוהד ספורט צרוף כמו עוזי. אז זהו, נשמע את קטע הפתיחה של Silent Regression, להקת הבית שלנו, ונחזור עוד כמה שניות לשיחה המלאה עם עוזי ברעם. עוד רגע. אז כאמור, האורח שלי היום הוא עוזי ברעם, ואם יש מישהו שמכיר את הפוליטיקה הישראלית ואת הציבוריות הישראלית, עוד לפני שבעצם היו כאלה, זה מישהו כמו עוזי ברעם, בן של משה ברעם שהיה שר בשנות, מה, 50 או 60, אני כבר לא זוכר.
שנות ה-70.
שנות ה-70, או-הו, אז באמת, אז אני אפילו יכול לזכור את זה, ובעצמו פוליטיקאי הרבה מאוד שנים, בכיר מפלגת העבודה, ואחיך גם פעיל כעיתונאי ופובליציסט, והבן שלך סופר מצליח מאוד, ניר ברעם. ולך יש אולי באמת מבין האנשים שעדיין איתנו, נגיד ברמה של התעסקות יומיומית בפוליטיקה ובפובליציסטיקה ובעיתונות, אני חושב שיש לך פרספקטיבה. זה באמת הימים אולי בעיניי הכי שחורים שהיו לדמוקרטיה הישראלית, לעיתונות הישראלית, לציבוריות הישראלית אי פעם, או שאני קצת מגזים?
לא, אתה לא מגזים, כי תשומת הלב מופנית עכשיו לאבי מעוז, קצת לבן גביר, קצת לסמוטריץ', אבל בעצם המוגלה האמיתית שיש בפוליטיקה הישראלית זה לא הם, זה הליכוד. כי הליכוד היום זה לא הליכוד של לימור לבנת ורוני מילוא ודן מרידו ואפילו יצחק שמיר, שאני לא אהבתי את הדעות המדיניות שלו, אבל אהבתי אותו מבחינת ההתנהגות הפוליטית שלו.
כן.
היום שיש לך את אמסלם ואת יריב לוין ואת דרעי ואת אוחנה, את קרי ואת אוחנה ואת כל החבורה הזאת, הקרבה הפוליטית והאידיאולוגית ביניהם לבין בן גביר היא לא רחוקה. ולכן זה לא מין בן גביר שפתאום בא מהגבעות והצטרף לשומרי הדמוקרטיה המובהקים, אלא יש פה חיבור גדול מאוד מ-D9 עד עד האמירות של אמסלם על חיות, עד העמידה הנוראה של נתניהו עם שריו ליד בית המשפט, כל הדברים האלה הם יוצרים אווירה ימנית, שקודם כל יש לה כיסוי מסוים, כי יש לה ימין רוב בדעת הקהל היהודי. אבל אני רוצה בכל אופן לשים בעניין הזה סימן שאלה. יש לה רוב קטן, לא גדול, בדעת הקהל היהודית, אבל יש לה מחנה מנגד רוב בדעת הקהל הציונית. כי אם אתה מוציא את המפלגות החרדיות, שאין להם שום דבר עם ציונות, המאבק הוא שקול, אולי אפילו יתרון למחנה הליברלי, אבל התחושה עכשיו היא תחושה קשה מאוד של שליטה של גוף כביכול הומוגני עם 63 או 64 מנדטים, ימין מלא, יוכל לעשות מה שהוא רוצה. אני רוצה רק לומר שעוזי ברם שייך לאנשים שמאוד לא מרוצים מהמהלך הזה. אני מאמין שגם בנימין נתניהו נמצא באותו מחנה.
אני נוטה להסכים איתך. תראה, בנימין נתניהו, והשחטתי עליו, אתה יודע, בפודקאסט הזה ובמאמרים שאתה כתבת ואני כתבתי ואחרים כתבו במשך עשרות שנים כבר, התעסקנו עם דמותו של נתניהו, יצא לי להכיר אותו לא כמוכם, לא כמו המערכת הפוליטית, אבל ממש בתחילת שנות ה-90, לא הרבה זמן אחרי שהוא חזר מארצות הברית, היה סגן שר החוץ, והיה מיד אחרי שהוא הצהיר בוושינגטון נדמה לי, והוא מלווה.
אז הוא נסע למידת מדריד.
נכון, 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 גם על זה כתבתי, חזר, נסע למידת מדריד, בעצם על הראש של דוד לוי שסרב לשמיר, אז הוא קפץ על העגלה. היסטוריה באמת רחוקה, זאת אומרת, הוא היה האיש הפרגמטי אז, כאילו, בוא נעשה סדר, אתה יודע, הוא בא עם הבריטון הידוע שלו, אבל באמת נניח לעניין הזה כרגע. התהפוכות או הגלגולים שעשה נתניהו הם בעיניים כאלה ש... זה באמת תופעה מדהימה, זאת אומרת, בן אדם משכיל ורחב אופקים לכאורה שגדל בארצות הברית, נכון, שהיא ארצות הברית הרפובליקנית, השמרנית מאוד וכו', אבל הבן אדם יודע דבר אחד או שניים על החיים, קורא ביוגרפיות והכל, והוא קלה את עצמו בגלל נסיבות אישיות ברובן, למצב שבו הוא פשוט, סליחה שאני ככה מפריז פה, ואולי אני לא מפריז פה, מביא עלינו את חורבננו רק למען הצלתו האישית. זאת אומרת, מישהו יכול היה לראות את זה? שאלתי את השאלה הזאת פוליטיקאים מכל הזרמים ועיתונאים מכל הסוגים והמינים, כולל כאלה שהיו בליכוד, כולל מי שהיה ראש ממשלה בעבר, אהוד אולמרט, רוני ברון שהיה שר בכיר וכו'. כולם אומרים לי, הוא השתנה, זה לא היה נתניהו שהכרנו והכל. גם אתה חש ככה?
נתניהו, אני לא יודע אם הוא השתנה בעמדות שלו, אבל הוא השתנה בהתנהגות הפוליטית שלו. מאז שב-2003 הוא מסתר את עצמו עם 12 מנדטים, שהוא קיבל את 12 המנדטים האלה, הוא הבין שהוא מוכרח להיות קונפורמי מאוד לעמדות של חלק ממצביעי הימין, שהיו עמדות מאוד, מאוד ניסיות בנושא הלאומי, ובמיוחד סמכו כאשר ברק חזר מקמפ דיוויד, זה אמר שאין בשורה בעצם, לא לימין ולא לשמאל. אבל נתניהו הוא... שרבים אומרים שיש לו זכויות והוא ראש הממשלה הכי מאריך ימים, הוא שורש הרעל והלענה שמלווה את הפוליטיקה הישראלית, הוא ולא בן גביר ולא אוחנה ולא אף אחד אחר. הוא גם הצליח בדברים האלה. כשאתה אומר היום שעיתונאים פחדים לפתוח את הפה שלהם, תראה איך נתניהו הצליח לתייג שמאל, ככל אדם שלא מסכים איתו.
נכון.
גם ליברמן זה שמאל, גם לפיד זה שמאל, בעיניים ימין שבימין.
מה זאת אומרת? שר, שר, אין ימני יותר משר, הוא שמאל עכשיו.
ימין וגם שר.
כן.
עכשיו, הדבר הזה תפס. הדבר השני, היום מתפרסם, קראתי באחד העיתונים, שאין מדינה דמוקרטית שיוקרת בית המשפט העליון כל כך ירדה כמו בישראל. מה זה? אין מדינה דמוקרטית שלקחה לעצמה פרויקט שלם, להרוס את כל האמון שיש במערכת המשפט. כן. תראה את כל האיומים שיש על שופטים ועל תובעים ועל תובעות, ותראה כמה שהמערכת נאלטת עכשיו להגיש כתבי אישום, כאשר היא יודעת שהולך לבוא משרד משפטים, שאולי יברך על הדברים שאנשים האלה עושים.
כן.
זאת אומרת, פה, כשאני ראיתי את התמונה של נתניהו עם שרה בול בית המשפט, זאת הייתה תמונה של הפיכה ציבורית יותר פילוסופית, מה שנותנת השפעה מיד על החיים. זאת אומרת, פה כאילו המערכת הפוליטית קוראת כאן תגר, ראש הממשלה עומד ומשמיץ את כל המערכת המשפטית, מראים לו, וצריכים לזכור שבאותו זמן מנכ״ל אף, מזכ״ל המשטרה אף, והיועץ המשפטי שהיה איש ליכוד מובהק, הלך על קביים, ואת כל הדברים האלה הוא הביא עלינו.
כן.
ועכשיו, כאשר הוא בא ואומר ליאיר לפיד, אתה קורא למרד נגד הממלכה, כי אתה אמרת שלא לא צריך להישמע למעוז,
כן,
זה
מהבינות.
נראה בעיניי כמו בדיחה.
בעיקר על רקע ההתנהגות של נתניהו כראש האופוזיציה, ושל סיעת הליכוד וכל סיעות האופוזיציה בשנה וחצי האחרונות, שפשוט פירקו את הכנסת מכל נכסיה. הם לא תפקדו כחברי כנסת, הם לא אפשרו הקמת ועדות.
הם לא נכנסו לוועדות, הם לא הסכימו לשום הצעת חוק שמקובלת על
כולל
כולם.
חוקים שהם עצמם
הם
קיבלו
לא הסכימו,
קודם.
כן, אפילו לא הסכימו לפטור אזרחים ישראלים
ויזה.
מוויזות לארצות
למרות
הברית.
שבינינו האמריקאים לא היו נותנים את זה, אבל זה באמת דיון אחר. כל זמן שיש פה יוצא מדינות ערב אמריקאים, הם מאוד נזהרים עם חלוקת ויזות, אבל זה באמת משהו קטן שרק מעיד על הכלל. ועדת אתיקה, הם באו בטענות על כל מיני דברים שקרו במהלך הכנסת שפגעו בהם, אבל הם לא הסכימו להקמת ועדת אתיקה בשביל, אתה יודע, זה כל אלה שחותכים את האף בשביל להעניש את הפרצוף. זה בדיוק מה
ועדת
שהם עשו.
אתיקה ורכיב מאוד חשוב בכנסת.
Mm-hmm.
אני הייתי חבר הוועדה בראשות יצחק זמיר, שהציע מצע לאתיקה של הכנסת.
כן.
אל תחשוב שהכנסת קיבלה את ההמלצות שלנו, את רובם
אני
היא לא
מניח
קיבלה.
שלא. כן.
אבל אז הבנתי גם את החשיבות העצומה שיש לוועדת אתיקה, בתנאים שאתה לא יכול לשלוח חבר כנסת למשפט על דברים שהוא אומר בתחום אחריותו.
ואתה בוודאי לא יכול להדיח אותו, מה שאנשים, אגב, זה מתחבר להרבה מאוד שיחות אחרות, ולחיים שלנו כאן, אנשים פה בארץ, שזה חלק מתרבות השלטון של הליכוד כבר בגדול בהפסקות כמעט 30 שנה, לפחות בימי נתניהו, גם לא מכירים כל מיני, אתה יודע, חוקי יסוד וכללי משטר. אז שיפטרו את חבר, אז שיעיפו חבר כנסת. אתה לא יכול להעיף חבר כנסת. אפילו אם במהלך משפט פלילי, עד להרשעה, מה שנקרא, חלוטה לחלוטין, חבר כנסת הוא חבר כנסת. אם הוא רוצה להשתמש בחסינות שלו בנסיבות מסוימות, אתה יכול גם
לא, וגם צריכים לזכור שיש 120 חברי כנסת, נכון?
כן.
פעם הייתה תקופה שפלאטו שרון לא יכל להמשיך להיות חבר כנסת.
ולא היה לו אף אחד שני ברשימה.
והכנסת הייתה בת 119, לא היה לו אף אחד שני ברשימה.
נכון, נכון.
ואז הייתה עתירה לבגץ, ובגץ תפס שבתנאים האלה יכולה הכנסת להתנהל. עכשיו,
כן.
אני שואל אותך במסגרת המרי האזרחי שמדברים עליו,
כן.
אז אומרים, כן, אבל מה הכלים שיש למרי אזרחי? תוציא מיליון אזרחים לרחוב, 800 אלף, מה יקרה? אז יקרה משהו. אבל מה יקרה אם יגיעו מים עד נפש, וחברי כנסת של סיעות האופוזיציה יחליטו להתפטר מהכנסת, והם גם ידאגו לזה שכל החברים שלהם ברשימה,
כן, שאף אחד ברשימה לא ייכנס אחריו.
עד אחרון לא ייכנסו, עד מה יהיה 74 חברי כנסת? אין כנסת, אין ממשלה, אין החלטות.
אני לא בטוח שנתניהו יפקה על הדבר הזה. מבחינתו לשבור את הכלים, זה לשבור את הכלים עד הסוף. ובלבד, תראה, אם מדברים למשל על ביטול, על הצעות חוק, פסקת ההתגברות, שהיא, אנשים פשוט אין להם שום מושג על מה מדובר, זה הרי פחות או יותר חיסול המוסד הזה שנקרא בית המשפט העליון, ובוודאי בגץ. פשוט זה להפוך אותו לדבר נכה שאין לו שום ערך, כי טוב, לא נרחיב על זה, כי באמת דיברתי עם משפטנים והכל, אנשים מתחילים להבין למה
תראה,
מדובר.
פסקת ההתגברות היא לא מונח פסול,
נכון,
השאלה
תלוי
הגדולה
באיזה
באיזה
רוב.
רוב.
ברור, ברור לגמרי. אנחנו זוכרים שהדבר הזה כבר עלה בעבר עם
עלה,
דניאל
עלה.
פרידמן ועם חיים רמון ואחרים, ויש לו מקבילות במשטרים דמוקרטיים אחרים, אבל שוב, עם הרבה מאוד בלמים ואיזונים שפה בארץ פשוט נשחקו לחלוטין.
אין חוקה ולא נתנו להקים חוקה.
נכון, נכון. וזה חוזר באמת לימי...
אני התמסרתי, אחרי שעזרתי את הפוליטיקה, התמסרתי מאוד לנושא החוקה.
כן.
הייתי ראש העמותה לחוקה בהסכמה מטעם המכון לדמוקרטיה.
המכון הישראלי
ודיברתי
לדמוקרטיה.
עם ערבים ודיברתי עם דתיים והכל, לא יכולנו להגיע להסכמה.
כן, וזה חוזר כמובן לאבות המייסדים שלנו, שלא הבינו לאיזה ממדים
נכון.
של כאוס אנחנו עלולים להגיע.
בראש ובראשונה בן גוריון.
בדיוק, בדיוק, אני אומר, בן גוריון עם שותפיו הראשונים, שהלך לקראת החזון איש, כמו שאנחנו יודעים, הסיפור של החרדים, ולא הבין את הבעייתיות של החרגת הערבים מהרבה מאוד מחויבויות לישראליות, אם נקרא לזה ככה, אבל באמת...
הוא חשב שצילום המצב האלקטורלי
נכון.
בשנות ה-50 ילך ויימשך, והוא טעה.
כן, אגב, זה באמת קוצר, אתה יודע, אי אפשר ללכת אחורה ולהאשים אנשים בכל מיני דברים שאי אפשר היה לראות קדימה, אבל לחשוב ש אתה יודע, מה היה שם היישוב העברי? פחות ממיליון אנשים, או 700,000 איש, שחלק מהם נכחדו במלחמת השחרור גם, באמת זה היה ערימה מאוד מאוד מקרית של אנשים, שזה מה שיישאר למשך עשרות השנים הבאות. קצת מוזר כשחושבים על זה היום, אבל שוב, זה לא שיעור היסטוריה כרגע. אז איזה, אתה יודע, ראינו את ראשי הרשויות, ואני כתבתי שזה מאוד יפה, אבל זה בעצם מנציח את התיאוריה של אבישי בן חיים, דוקטור אבישי בן חיים, ובעצם משחק לידיו של נתניהו שוב, ואני לא מייחס לו תחכום פוליטי כל כך גדול כמו אחרים, הוא פשוט מנצל מצבים. ולמה אני אומר את זה? כי מי קפץ ראשון על העגלה של המרי המוניציפלי הזה? חולדאי והראש עיר שלי, אמיר
אבל לא, אבל
כוכבי.
לא, אבל לא, לא, אבל, אבל גם בת ים,
כן,
שהיא
כן,
עיר
שנייה,
מאוד
שנייה.
ליכודית.
נכון, אבל הם קפצו על העגלה מאוד מאוחר, אני עקבתי, תאמין לי, עקבתי. One by one, הראשונים היו הרשויות החזקות, הליברליות, אם תרצה השמאלניות. ואגב, עד
ברור.
עכשיו ירוחם, דימונה, עפולה וחצור הגלילית וקריית שמונה עוד לא בסיפור. אבל אני שוב אומר, זה חוכמה יחסית קטנה, ואני לא נותר להם על זה, אני לא אומר שהם לא עשו נכון, אני רק אומר שזה עדיין לא הפרט שמעיד על הכלל. למה אני אומר את זה? כי בסופו של דבר, ביישוב שאני גר בו, ביישוב אולי שאתה גר בו, אני לא בדיוק איפה, לא חשוב, אם זה הרצליה, רמת השרון, רעננה, הוד השרון, תל אביב, אפילו חיפה, האוכלוסייה חזקה יחסית. וגם אם נניח המעוז הזה, יחד נתניהו, הממשלה, היו חותכים חלק ממקצועות העשרה, או מחוגים אחרי הצהריים, או מתוכניות למכוננים, או לקשיי אלה שמתקשים בלימוד, ההורים והעירייה והגופים הפרטיים שמסביב היו איכשהו מוצאים את המימון ומתגייסים ועושים. איפה זה לא יעבוד? במקומות החלשים יותר. ואז מה? שוב ישראל הראשונה, ישראל השנייה. שוב התיאוריה של האליטה. תראה איך שהדברים משחקים בדיעבד גם בשבילו, כי הם
אבל
ימשיכו
זה לא,
להצביע.
אבל לא, יש דבר אחר. מה שקרו, קודם כל התיאוריה של אבישי בן חיים לא שווה גרוש. למה
אני
היא
יודע,
לא שווה גרוש?
לא צריך
כי אתה
לדעת.
רואה שגם במעגלים של מעמד בינוני ומעלה, מעדות המזרח, יש הרבה מצביעים לליכוד. המצביעים לליכוד זה לא פרי ההזנחה והקיפוח של פעם, זה תיאוריות של בן חיים.
כן.
אם אתה שואל אותי,
כן.
איפה השמאל והליברלים טועים, לא יודע אם הם טועים, אבל איפה הם לא קוראים את המצב? לפי דעתי בנושא של המסורת והדת. לפי דעתי, האנשים שאני מכיר, שהם אפילו קצת קרובי משפחה שלי, בערים קרובות לתל אביב, שדווקא שם יש רוב לא ימני, הם מצביעים לליכוד כי הם רואים בליכוד איזה המשכיות של היהדות, למרות שהם יכולים לנסוע בשבת וזה, אבל הם יודעים לברך בברכת המזון, ונראה להם שהשמאל מוליך את המדינה למחוזות לא כל כך יהודים. ונתניהו, שאפשר להגיד עליו כל דבר, אבל כתועמלן, הוא תועמלן גדול, הוא ניצל את הקואליציה עם רע"מ בשביל להגיד, הנה אתם רואים,
השמאל
הנרטיב
לוקח אותנו
היהודי
לזרועות הערבים, כן.
זה לא
מדינה
הנרטיב,
דו-לאומית.
והנה נתנו להם 53 מיליארד לבזבז.
זה מצטרף ל-50 מיליון של השיפוצים של הגדר של הבית של בנט.
נכון.
רמת רמת הפייק שמסוגלים להעביר פה בשנים האחרונות, וזה כמובן לא, אנחנו לא המצאנו, זה הולך מימי, מ-2014-2015, שאלה את דונלד טראמפ לשלטון בארצות הברית, ומה שפוטין עושה.
הפייק הוא בעיה כלל עולמית, אבל הניצול של הפייק בארץ הוא היה חד צדדי.
אני מסכים איתך לגמרי, ובאופן מוזר, וזה באמת הערת צדדית, יש התגייסות אדירה של בעלי הון מהצד הימני, כאשר בצד השני ריק, וקום מוחלט. אני מרגיש, עשיתי את זה בניסיון להקים עיתונות עצמאית, ועכשיו עם הפעילויות שאנחנו עושים בפודקאסט וברשתות ובמקומות אחרים, אתה עומד מול מכונות משומנות ועשירות ברמה פסיכית. זה פשוט לא יאמן. אנחנו רואים את זה גם בערוצי הטלוויזיה, כל ערוצי הטלוויזיה. אם נניח נשים לרגע בצד את הערוץ הממלכתי, אבל גם הוא בעייתי לא פחות. אוקיי, אז אנחנו ראינו מה עשו ראשי הערים, אנחנו שומעים שכם מנהלי בתי הספר, שוב, החזקים, תשמע, אני מבין שבת ים הצטרפו ובאר שבע הצטרפו וכולי, למרות שבאר שבע דנילוביץ' הוא היורש של טרנר, זאת אומרת, הוא לא ליכודניק במקור. בכל אופן...
הוא איש העבודה במקור,
בדיוק, בדיוק, זה מה שאמרתי.
אפילו הוא היה איש מובהק של אברהם בורג.
יפה, יפה, ותדעו לו על אחת כדי כך שמאלה כמו בורג, אבל בסדר, אגב גם בורג יתארך.
לא, אבל הוא לא יכול להיות ראש עיריית באר שבע
אם הוא לא, כן, הוא לא יכול להיות כשמאלני ראש עיריית, זה ברור לו, אנחנו יודעים. אבל מה עוד אפשר? זאת אומרת, באמת, אני מסתכל עכשיו על ה... אתה יודע מה, בוא נלך לקצה היותר רחוק, ואני אתגר אותך בעניין הזה, כי מפלגת עבודה הייתה ידועה כ... המקלט הפוליטי או התחנה הפוליטית הבאה של כל בכירי מערכות הביטחון לדורותיהם. חלק היו, חלק כמובן נעשו שרים וראשי ממשלות, מי, לא יודע מה, מי דיין ועד ברק אם תרצה, או אפילו יאיר גולן שעכשיו לאחר מרץ, אבל לא ברור אם שר שם.
כולל רבין.
ברור שרבין, ברור, איזו שאלה. רבין, בר לב, you name it, מצנע, הרשימה אינסופית. ואנחנו רואים עכשיו פירוק והרכבה מחדש, אני עוד לא רואה את ההרכבה מחדש, זה כנראה יהיה רק פירוק, של כל המערכות הביטחוניות ברמה מופקרת. זאת אומרת, מה זה לתת לבן גביר את הביטחון, לא, אפילו לא ביטחון פנים, הביטחון הלאומי, מה זה להכפיף לאחד כמו בן גביר, שור מועד, הצבא לא רצה אותו, בדוקאי של השבק, היה חבר במפלגה שהוצאה מחוץ לחוק, כן, צריך להגיד, לתת לו, זאת אומרת, בן אדם שהולך להיות ראש ממשלה כאן, נותן לבן אדם בלתי קשיר בעליל, עם רקורד באמת שלא נדע, להיות אחראי על, 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 על משטרה שלמה, לשנות את חוק המשטרה בשבילו, שיהיה לו סמכויות מפכ"ל, ועל כל הדברים האלה להכפיף לו פלוגות מג"ב, שבתכלס נמצאות תחת
שליטה
של חטיבה מרחבית ופיקוד מרכז.
מה זה אומר? הרי
מה זה אומר?
אתה חייב לדעת, לא, נגיד מה זה אומר.
כן,
אתה חייב לדעת שביבי לא רוצה את ההפגנות שיפה בן גביר מול הר הבית.
כן.
הוא יודע למה זה יביא.
ברור.
אבל זה מאושש מאוד את החשיבה שביבי מוכן לעשות כל דבר, כל דבר, כל דבר, בשביל לתת איכשהו מהמשפט שלו. עכשיו, כל זה קרה כאשר ויינרוט המנוח קרא לו, ואמר לו, אתה מוכרח להגיע לעסקת טיעון, כי עם האשמות האלה אתה הולך לבית סוהר. הוא כבר ראה את קצב בבית סוהר, הוא כבר ראה את אולמרט בבית סוהר, הוא אמר, אני לא אגיע לבית סוהר. על מנת לא להגיע לבית סוהר, הוא היה מוכן להשחית את כל המערכות.
לשרוף את המועדון, אתה ירושלמי, אתה, כן, אפשר לשרוף את זה.
ולכן הבחירה של בן גביר, שהיא מביאה את העניין לאבסורד הכי גדול, היא ממחישה עד איזה תהום נתניהו מוכן לקחת את המדינה למען עצמו.
כן, ואז אני חוזר למה ששאלתי קודם, או התחלתי לשאול, ונעצרנו לרגע בנתניהו ובן גביר, איך יכול להיות שראשי השירותים הנוכחיים, ואלה שהיו לפניהם, ואלה שעומדים בעמדת המתנה לקראת קבלת התפקיד הבכיר הבא, רמטכ"לים ואנשי המטכ"ל, ומפכ"לים וניצבים, וראשי ארגונים כמו השב"כ והמוסד והמל"ל, you name it, מכל הסוגים והמינים, איך הם לא קמים ועולים לירושלים, או איפה שהוא יושב כרגע על קיסריה, תופסים את מר נתניהו בצברון שלו ואומרים לו, לא, לא יקרה. עכשיו אני לא מדבר על הפיכה, לא צריך הפיכה צבאית, צריך פשוט לנער אותו. אני לא רואה את הדברים האלה קורים, איך יכול להיות?
הם לא יעשו את זה, הם יכולים להתפטר או לא להתפטר, יכולים לשתף פעולה או לא לשתף פעולה, אבל הם יודעים שלנתניהו עכשיו אין אופק של שינוי, כי הוא הולך עם הקואליציה הזאת, אין לו קואליציה אחרת, וזה גם נושא לשיחה,
כן.
האם יכולה להיות לו קואליציה אחרת או לא, אבל אין לו קואליציה אחרת, והקואליציה הזאת, גם בן גביר וגם סמוטריץ' הכתיבו לו תנאים,
וגם דרעי.
עכשיו הוא מפחד יותר מכל דבר אחר, נניח שעכשיו היה בא אליו לפיד, תיאורטית, כמו מאמר שכתבה יולי תמיר ביום שישי
כן,
בארץ.
רציתי לדבר על יולי תמיר עוד
כן,
רגע,
אבל
כן.
נניח שלפיד היה משוכנע שלמען לשנות את רוע הגזירה, ולמנוע את בן גביר, ולמנוע את הרס מערכת המשפט,
זה הייתה
הוא בא
התיאוריה לגבי
לביבי,
גנץ, כן.
ביבי היה אומר לו, לא, אם גנץ אפילו היה
כן,
בא,
כן, ברור.
וביבי היה אומר לשניהם, לא, אני צריך עכשיו את הקואליציה הנוכחית.
פסקת
אפילו אם היה
התגברות
בא...
וביטול סעיף הפרת אמונים. כן, בשביל זה. ועדיין יש אחריות. אתה יודע, שומרי הסף, מאיפה נולדו שומרי הסף המקוריים? לא הגרסה של לפני עשור, פחות או יותר, אלא אלה שאתה מכיר קצת יותר מקרוב, אותה שלישייה מפרשת השב"כ ב-84. 83, 84. יש מקרים שבהם מגיעים מים עד נפש. אנחנו יודעים, יש מקרים שבהם אתה אומר, אני לא יכול עוד, אני לא יכול לסבול את המים. אני לא רואה אף סימן שיש אנשים כאלה היום במערכת. אתה מהשיחות הפרטיות, מהרחש בחש מאחורי הקלעים, אתה שומע דברים כאלה?
כן.
אוקיי,
כן,
ומה הם חושבים
שמעתי
לעשות?
שיש אנשים שלא מוכנים לשרת תחתיו או לא מוכנים לשרת איתו, אבל לפי דעתי הדבר, אנחנו נראה את הדבר רק אחרי שבן גביר ימונה, ורק אחרי שיהיו ראשית פעולותיו.
זאת
לא
אומרת שזה...
תהיה מחאה המונית נגד עצם מינויו. גם מוכרחים להגיד שבן גביר הצליח מאוד במערכה של הריכוך העמדתי של הציבור.
בעזרה פעילה מאוד של
בגלל.
העיתונות שהפכה אותו למאמי הלאומי.
זה ברור.
שזה המקצוע שלי, וזה פשוט חרפה שלא תתואר. אבל אז אני אקח אותך עוד צעד אחד קדימה, ומה אפשר יהיה לעשות? הרי מרד מיסים, אין לזה שום התכנות. זאת אומרת, אנחנו משלמים מיסים, מה שנקרא במקור. אם עצמאי לא ישלם את המיסים שלו, שזה נניח הדבר האחד שעולה, אפשר לעלות על הדעת, אז החשבון שלו יעוקל תוך יומיים. שכיר בכלל לא רואה את המיסים שלו, זה עובר מתחת לאף, בכלל לא יודע. לא נלך למילואים, כמה כבר הולכים למילואים היום בתכלס? זאת אומרת, אתה יודע, ועומדים גדודים שלמים, חטיבות שלמות של בני ישיבות הסדר, שזה כבר פחות איזה בני מה שנקרא מכינות צבאיות וכאלה, הצבא ממילא זרוע בהם באופן מאוד מאוד מובהק, כולל בדרגות בכירות. איזה מרי אזרחי יכול להיות בו? איזה התקוממות באמת יכולה להיות בו?
תראה, שני הדברים שאמרת שהם נשמה של כל מרי אזרחי, תשלום מיסים ואי גיוס לא יכולים להתנהל בארץ.
בדיוק.
אי גיוס, אני אגיד לך גם עוד משהו, אני אמרתי לפעיל שמאל גדול ביום שישי, בשיחה שהייתה לי איתו, איזה השפעה יכולה להיות לך על אי גיוס? השמאל מוכרחים להודות שהוא מייצג קבוצה של 45 ומעלה, הוא לא מתגייס. הבנים שלו מתגייסים, הנכדים שלו מתגייסים,
נכון.
ראשו יכול להשפיע עליהם, ראשו לא. לא יכול להיות כאן, אפילו אם היה מגיע מים עד נפש, איזשהו גיבוש של מחנה שלא מתגייס. גם אי התגייסות, זה נראה כאקט בגידתי.
נכון.
גם בעיניים של מי שרואה בביקורת גדולה את הממשלה הקיימת, בצבא, מדינת ישראל קיימת אחד, היא מוקפת אויבים, מה זה אי
כן,
גיוס?
כן, 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 סלע קיומנו, אנחנו לא
אי
יכולים...
גיוס הוא סופר, לא,
ברור,
אבל
ברור.
באמת אני אומר כבר, לא
לא, לא,
באמת.
אני איתך לגמרי.
אי גיוס
שירתתי
הוא...
שירות מלא, אתה לא צריך לשכנע אותי, כן.
עכשיו, לא רק שאתה שירת, כולנו שירתנו, אבל
כן.
אני אומר, גם הבנים שלנו והנכדים ימשיכו לשרת. לכן, אם אתה שואל אותי מה יכול להיות, יכול להיות שהממשלה הזאת עד כדי כך תהיה לא פופולרית, שהמרד ברחוב יהיה איום ונורא. אני אגיד לך מה קורה. מצד אחד, ישראל היא ניצית, נכון? היא מלאה וססה אלי קרב. מצד שני, תקשיב לי טוב, היא לא מוכנה לאבד אף חייל.
נכון.
בטח לא 10 חיילים, בטח לא 20 חיילים, בטח לא 30 חיילים.
חד
זה
משמעית.
לא פעולות התגמול שהיו בשנות ה-50, והיית רואה פתאום שנהרגו 16 איש במבצע, וביניהם 10 קיבוצניקים, ולא חשוב עכשיו, נגיד ההרכב השתנה, אבל עד... הציבוריות הישראלית הייתה מוכנה לקבל את זה. תראה עכשיו, הפעולות שנעשות בשכם וג'נין הן כל כך כירורגיות, כי מפחדים על איבוד שניים שלושה חיילים. עכשיו,
יותר
איתמר
מזה, חיי
גביר,
חיילים מסעירים את הציבוריות הרבה יותר מאזרחים
בטח,
שנפגעים.
עכשיו תראה, אם כתוצאה מהמלחמה שלו על הקשחת תנאי החיים של האסירים הפלסטינאים, אם כתוצאה מאקטים שהוא יעשה באל-אקצא, תתחיל התקפה יותר כוללת, יכול להיות שאותו זה משרת, כי הוא חושב, אבל לפי דעתי, עד הציבור יגיד, תראה למה הממשלה הזאת מביאה אותנו, ואתה מוכרח להבין שנכון שהיה מעבר איטי ממחנה למחנה, אבל זה לא אקסיומה. יכול להיות מעבר ממחנה למחנה, אם ירגישו שהניסיות הזאת, המשילות הזאת, הכוח הזה, הוא מביא לתוצאות הפוכות לגמרי. גם שליחת ישראל, קראתי יום את ישראל היום, אז יש שם מאמר שמאוד מבהיר על שליחת ישראל לבית הדין בהאג, שבעצם אז האום חייב לנקוט נגדו סנקציות שלא היו בעבר. אני לא יודע אם זה יהיה,
כן.
אבל כל המהלכים האלה הם מהלכים שמקדמים התנגדות ציבורית לממשלה.
ואחרי שאמרנו את זה, ועוד נראה אם זה יקרה, אתה אומר קודם שישביעו ממשלה וימנו את מי שצריך למנות,
נכון.
ונראה איך זה עובד, וכמובן שאנחנו נראה הרבה מאוד התקרנפויות, והמפכ"ל פתאום יהיה מאמי, כבר אנחנו רואים את זה, של בן גביר, למרות שכנראה שהם לא כל כך רחוקים
אבל
בדעותיהם.
את המפכ"ל הזה מינה אוחנה, והוא
כן,
לא...
כן, לא, אני אומר, המפכ"ל הזה הוא לא דוגמה, אבל מעניין יהיה לראות, כי דיברתי עם עמוס הראל, הפרשן הצבאי של הארץ לפני כמה שבועות, והוא אומר, אביב כוכבי כבר איכשהו יעביר את הימים האחרונים שלו, בחודשים האחרונים שלו בתפקיד, המבחן הגדול יהיה של הרצי הלוי, שהוא כנראה חיה מסוג שונה, שזה מאוד מעניין לעקוב, לא ברור עד כמה הוא יהיה מרוצה ממה שהולך ליפול עליו, אבל נניח לרגע לאנשים במדים או בתפקידים האלה, ונדבר על המעבר, כמו שאמרת, ממחנה למחנה, ואני לא יודע אם זה בדיוק מעבר ממחנה למחנה, איזה יותר פיעפוע בקצוות של כאלה שכמו בסיבוב שהעלה את בנט ולפיד לפני שנה וחצי, אולי כאלה
נכון, אבל זה
שישארו
יכול,
בבית,
אבל
שישארו בבית ולא יצביעו.
זה יכול להיות בעוצמה הרבה יותר גדולה.
יפה. עכשיו, בשביל שזה יקרה ובשביל שזה יהיה סטבילי, זאת אומרת, בשביל שיהיה לזה איזושהי אחיזה פוליטית בסופו של דבר, צריך סוג של מנהיגות, או צריך קלט, כן? מישהו שיקלוט את כל המרמור הזה, את כל התחושות האלה בצד השני.
תראה,
וקראתי, בנוסף למאמר שלך על המאמר האזרחי, המאמר שלפני זה היה, מרב מיכאלי לא פרקה את מפלגת העבודה, אבל היא צריכה להיות זאת ש, אתה יודע, לא הרגה אותה, אבל כדאי שהיא תקבור אותה. בתרגום חופשי. ואני שואל עכשיו, מפלגת העבודה באמת עם כל הזכויות והכל, זה פחות או יותר הוחלף על ידי לפיד והמרכז, אני קורא לו המרכז הקיצוני, כי זה בסופו של דבר די ימין, למרות שרוב המצביעים הם היסטורית מצביעים מפלגת העבודה. עזוב עכשיו את הסוציולוגיה של כל הדבר הזה, האם בצד השני, בצד המתנגד לנתניהו ושות, יש מנהיגות, יכולה לקום מנהיגות, שבאמת אפשר יהיה לשאת אליה עיניים, אם וכאשר המרמור הזה יבעבע באמת. איך אתה רואה את
קודם
זה?
כל, בשביל לדייק, אני קראתי לאי הדחת מרב מיכאלי. הבעיה היא היום שאין זכות קיום למפלגת העבודה. אז לכן
חד
הבעיה
משמעית,
היא לא
ברור.
החלפת X ו-Y.
כן, 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 כן.
מה שצריכים זה שני דברים. צריכים להקים מפלגת שמאל דמוקרטית חדשה, עם פריימריז פתוחים, שלפחות תבנה איזשהו מחנה שיכול להיות עם 19 מנדטים באופן קבוע. אבל חייב להיות גם מהלך במרכז. במרכז היחסים בין גנץ ולפיד אולי לא מאפשרים את זה. אבל אני רוצה לומר דבר שעוד אף פעם לא אמרתי. אם רוצים להקים אופוזיציה עם מנהיגות חדשה או משהו כזה, זה לא ילך. מוכרחים להכיר שהמנהיג של האופוזיציה יהיה יאיר לפיד. מוכרחים לתמוך ביאיר לפיד. אין לך חלופה היום קלה. כי נניח שאנחנו עוצרים לרגע ואנחנו אומרים אין מגבלות פוליטיות, אנחנו נביא אנשים מתאימים. את מי נביא?
זה
פעם
עניין.
היה לך
נולד
אנשי
מישהו כזה
צבא,
עדיין?
אנשי צבא שבאים והם תכף מקובלים.
כן.
אתה לא יכול להביא היום מישהו כמו אהוד ברק, כי אתה יודע שמעמדו בציבור הוא לא כזה חזק שהוא יכול להרים מפלגה. עכשיו, יאיר לפיד, שמעולם לא תמכתי בו, הוא בכל אופן הקים איזשהו מחנה של 24 חברי כנסת, והוא הראה יכולת מאבק,
כן.
וגם יש לו את ההופעה הציבורית שיכולה להופיע מול נתניהו, שאין לאף אחד אחר מהמחנה. עכשיו, אם אנחנו נשקיע את בינינו לריק בחיפוש הורוביץ והכלכלה, או יגאל ידין מהצבא ומהארכיאולוגיה, אין לנו עכשיו כאלה, כי בעצם הושחרה דמותם של ראשי צה"ל. ותראה, רק כוכבי נקט בצעד הכי לגיטימי שיכול להיות, עלו על אף מה שעלו על אייזנקוט בפרשת
בוודאי,
אלאור
בוודאי,
אזריה.
בוודאי.
זה המצב.
אני, אתה יודע, גם על הדברים האלה אני מדבר עם הרבה מאוד אנשים, אומרים לי, כן, תקום מנהיגות, אנחנו עוד לא רואים את המנהיג שיקום וכולי. אמרתי, לתחושתי הוא עדיין לא נולד, ובשלב הזה של חיינו, לא שלך ושלי, בשלב הזה של חיי המדינה,
עמוס עוד היה אומר, היינו יושבים בקפה קבוע, מי יהיה המנהיג הבא? הוא אומר, יכול להיות שמישהו יושב בבית הקפה עכשיו, הוא לא יודע שבתוך כיסו יש את המפתח למנהיגות הבאה.
כן, כן, יש שיר כזה, אולי זה זה שיושב לידי באוטובוס, שיר אמריקאי נחמד, מדברים שם על אלוהים דווקא, לא על מנהיג. Maybe God is one of us. זה שיר נורא נחמד. כן, אבל אתה יודע, המציאות היא קצת יותר מסובכת מזה. אגב, יאיר לפיד, שאתה פה שיבחת, ואני בהחלט יכול להסכים איתך, גם אני פשוט הכרתי אותו גם בעבודותינו העיתונאיות, הכרתי אותו ממש מה
אני
שאמר.
לא הכרתי אותו.
אוקיי, אז אני מאוד מאוד מתרשם מהדרך שהוא עשה, מאוד מאוד מאוד, לא הערכתי שהוא יהיה מסוגל לעשות את זה, אבל מה שהוא עשה, הוא באמת עשה בעבודה מאוד מאוד קשה, סיזיפית, אסף הרבה מאוד אנשים עם כוח וכסף בראשית הדרך, בנה מערך מאוד מאוד משומן, ועשה בית ספר, באמת לכולם. הליכוד לא כל כך צריך, אתה יודע, רוב הסניפי הליכוד משותקים היום ב-5-6 שנים האחרונות, ועדיין אנשים הולכים שמים מאכל, 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 כי זה, אתה יודע, סוג של קאט, לא יודע איך להגדיר את זה, אתה דיברת על המסורת, כל מיני דברים כאלה, אב ובן וסבא ונכד וממשיכים עם זה. לפיד ברא סוג של יצור חדש, שקם על חורבות יצורים קודמים של אבא שלו ושל אחרים, והוא אכן עשה את זה, אבל הוא לא מתקבל. זאת אומרת, בסוף, 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 קח את גנץ, שלפיד ממש נתן לו את המלוכה במתנה, והוא לא סופר אותו, הוא פשוט לא רוצה, אתה יודע, להשתמש בביטויים נוראים כמו סכין בגב וכאלה, אבל הוא פשוט לא, אנחנו יודעים מה קרה שם.
ואתה מאמין שאם תהיה אופוזיציה ויהיה מרי אזרחי, אז גנץ ותומכיו
בדיוק
יוכלו לעמוד מנגד למנהיגות של לפיד, הם יכין כמובן
אבל
למנהיגות
עובדה היא, אבל עובדה היא שממשיכים לחתור, וגנץ יקפוץ על העגלה של נתניהו, זאת הערכה שלי, כן? אם נניח הוא יגיד, אוקיי, אני לא יכול להסתדר עם בן גביר, ואני לא יכול להסתדר עם אבי מעוז כמובן והכל, אתה חושב שגנץ לא יבוא להציץ את המולדת ולהמשיך להיות שר ביטחון?
אני חושב שאם יש תור של 6 מיליון אזרחי ישראל, או 4 מיליון מצביעים, אז בסוף התור עומד גנץ, הוא האחרון שייכנס לממשלה של נתניהו, הוא לא ייכנס בשום מקרה.
אז אתה יודע, קודם כל הוא הוכיח לנו שזה כבר קרה.
בגלל שהוא הוכיח זה לא יקרה שנית.
אוקיי, אני, אתה יודע, דבר אחרון שרציתי, שהייתי רוצה לייחס לך זה פעימות פוליטית, ומי אני שיגיד לך את הדבר הזה, אבל אני לא הייתי מתחייב על שום דבר בקטע הזה.
יכול להיות, אני גם לא מתחייב שלפיד לא יראה פתאום.
אני רק אומר שהם לא מקבלים את המנהיגות של לפיד, כי יש שם קנאות, והתחושה הזאת של מי זה הכתב הזה מגלי צהל, כוכב טלוויזיה, ואני הייתי רמטכ"ל, ואני הייתי שר ביטחון.
עד מחר יגיד אייבנקוט שהוא מקבל את המדיניות, את המנהיגות של לפיד, ומחרתיים יגיד את גדעון סער.
אני מאוד מקווה שזה יקרה, לא בגלל שאני כל כך מעריך את לפיד, אלא באמת כי אין אף אחד אחר. ואחרי שם, ואני רוצה לחזור.
אם גנץ היה מקבל 24 מנדטים, ולפיד היה מקבל 12,
לפיד היה מיד, הוא עשה את זה גם
כשהוא לא, לא, אבל אני מודה שגנץ היה מועמד יותר מקובל לעמוד בראש האופוזיציה מאשר לפיד עכשיו. אבל זה לא מצב.
כן, 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 כן. הם פשוט לא מרחים את לפיד ברמה כזאת. הם באמת חושבים שהוא עקף אותם בתנאים לא... כשהם, מה שנקרא, סחבו אלונקות וכל הסיפור הזה, הוא ישב בבתי קפה וכתב שירים על שיינקין.
אבל הוא לא הצטרף לממשלת נתניהו, הוא קנה לעצמו.
קודם כל הוא כן הצטרף, בוא, אתה יודע, קצת,
לא, אני מדבר על לפיד.
2015, לפיד, כן, 2015, גם לפיד, גם לבני. אתה יודע, אני אמרתי, כל מי שאי פעם הלך עם נתניהו...
2015 זה לא פסול.
אני לא בטוח, אני חושב שזה היה פסול גם אז, אבל באמת זה דיון שלא נצא ממנו כרגע. מפלגת העבודה, אתה אומר שהיא צריכה לעבור מן העולם. אוקיי, מה במקום?
אני מדבר שצריכה לקום מפלגת שמאל
מפלגת,
ציוני
כן.
על חורבות מפלגת העבודה ומרצ,
כן.
או עשרות אלפי תומכים שהם נמצאים עכשיו
זאת
במפלגות
אומרת,
אחרות.
העבודה ומרץ בגדול. זאת אומרת, זה בשביל...
עבודה ומרצ עם הפוטנציאל הגדול שיש להם גם בקרב כאלה שלא הצביעו עבורם.
יפה, אז נניח שזה 10-12 מנדטים, אבל אם נצרף את ה... אפילו 30 של לפיד ועוד 5-6 ששווה גנץ, אייזנקוט, וואטאבר, ואפילו ליברמן כזה שפתאום נהיה המאמי והשמאלן, ואתה יודע, כבר נורא מהר שכחנו מי זה ליברמן, ולא נרחיב פה, עדיין אנחנו מגיעים למצב שבו אנחנו לא יותר, אנחנו, אני מדבר, אוקיי, נדבר עכשיו על אנחנו, לא יותר מ-35-40% גג מהצד הזה, כאשר בצד השני יש 50% כרגע לפחות בלק. יש בנק קבוע של 50% של ליכוד, ש"ס, חרדים והבן גבירים למיניהם.
טוב, טוב,
עכשיו,
הגעת
שנייה,
לעניין.
שנייה, שנייה. ופה אני מכניס למשוואה את הסיפור של הציבור החברה הערבית בישראל. האם יש כרגע איזושהי התכנות לשיתוף פעולה ערבי-יהודי, יהודי-ערבי, שישנה טיפ-טיפה את המאזן, כי אם אנחנו נמשיך להיות, כי, תשמע את לפיד, תשמע את לפיד, הוא עדיין לא, הוא הזמין את ראשי האופוזיציה, כל מי שלא נבחר בקואליציה של נתניהו לישיבת אופוזיציה ראשונה אחרי ההפסד בבחירות, ואת מי הוא לא הזמין? לא את עודה ולא את טיבי. עכשיו, לא משנה מי הם כרגע ואיך הם מתנהגים. עדיין, אם הם לא אופוזיציה, אתה עבוד לנצח, פחות או יותר. איך מרבים את המעגל הזה?
השאלה הזאת מראה שאתה קראת את המאמרים שלי האחרונים, אבל לא קראת את המאמרים שכתבתי בזמן הבחירות. בזמן
יכול
הבחירות
להיות, לא הספקתי לקרוא הכל.
כתבתי שורת מאמרים שאמרה ללפיד, אין אף סיכוי שתרכיב ממשלה אם לא תפנה לאוכלוסייה הערבית. וגם הצעתי לו איך לפנות.
אוקיי.
אמרתי לו, אל תבוא ותגיד, אני הולך להקים ממשלה עם, 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 עם אחמד טיבי ועודה, אבל אני אקים ממשלה עם כל גוף ומפלגה שיכירו בישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, ושבנויה על שוויון אזרחי. עכשיו אתה מבין שבעניין חוק הלאום, הוויכוח היה על שוויון אזרחי.
נכון.
עכשיו, אם הוא היה אומר את זה, הוא היה מביא הרבה יותר מצביעים ערבים לקלפי, הוא לא היה מפסיד מצביע אחד שלו, כי אף אחד לא היה עורק לביבי בגלל מה שהוא אמר. אבל 70% מהמצביעים הערבים בסקרים שעשו, רוצים להיות בקואליציה. אבל מצד שני הם אומרים, היינו 15 חברי כנסת, אף אחד לא
ספר
התייחס
אותנו,
אלינו.
כן?
אם לפיד היה אומר, אני כן סופר אתכם, אני כן רוצה, זה היה משנה את העניין. כי אמרת מקודם, בעלי הון הם נמצאים בגזרה הימנית, זה לא נכון. בגזרה השמאלית יש רבים, והרבים האלה הם הביאו לשינוי ההצבעה במגזר הערבי. לא עודה ולא טיבי. עבודה של יהודים, סיזיפית, מכפר לכפר, מבית לבית, הביאה את השינוי. אבל לפיד חשש אפילו בזמן הבחירות, כשהוא קרא את המאמרים שלי, לבוא ולהגיד, כי אני אגיד לך, איפה היה הכישלון של לפיד בבחירות האחרונות? לא אי האיחוד או משהו כזה. הכישלון שלו היה שבשלב מסוים בבחירות הוא הבין שהוא לא יהיה ראש ממשלה. והוא ויתר על זה. ומרגע שהוא ויתר על זה, היה לו רק מטרה אחת, להיות המפלגה הגדולה מכולם.
נכון.
עד לא אכפת לו אם מפלגת העבודה תרד מאחוז החתימה, והיא מרת תרד מאחוז החתימה. כי הוא יהיה מפלגה הכי גדולה, ואם הוא יהיה מפלגה הכי גדולה, הוא האלטרנטיבה להבא לביבי. וזה היה לפי דעתי לרועץ. כי כן היה סיכוי הפעם לעשות ברית הרבה יותר חזקה עם הערבים, כי אתה רואה ככה. אם היה איחוד בין העבודה ומרץ, והם היו עושים כן מודפים עם ליברמן, עם בלד הייתה הולכת עם רם,
הרשימה המשותפת, כן.
ביבי
כן.
לא היה מרכיב ממשלה.
אני מסכים לגמרי, אני מסכים לגמרי. ואם לא, ואם לא, ואם לא כל מיני אידיוטים, סליחה שאני אומר את זה, היו רצים להעניש את מרץ על דבר שבכלל לא היה קשור למרץ, כמו הסיפורים החיסונים וכל מיני שטויות מהסוג הזה, שאתה יודע, לפעמים זה חוט השערה. אתה לא יודע מה היה הקש.
למרץ אין פוטנציאל קבוע של בוחרים שיכול להעביר את החוט
החתימה. היה, אבל עכשיו נגמר כנראה.
הפעם חששתי הרבה יותר מעם העבר של העבודה מאשר מעם העבר של מרץ. לכן גם פעלתי לשנות את זה בתקופה
זה
האחרונה.
היה, זה היו לפחות לפי המגמות בסקרים, כי סקרים עצמם הם זה, אבל לפחות לפי המגמות היה מין אמפליטודה כזאת, שזה קצת ירד, קצת עלה, ובסופו של דבר,
ליד הדלתא.
כן, בדיוק,
תדע
בדיוק.
לך שגם זהבה גלאון וגם מרב מיכאלי לא רצו באמת איחוד.
זה ברור לי, זה ברור לי לגמרי.
הם
זה ברור,
חשבו שהם יעברו את
אני
אחוז
לא חושב
החסימה.
שמישהו מכחיש את זה היום.
כן.
למרות שאתה יודע, בסופו של דבר, הרי זה היה בסיבוב הראשון של הבחירות, של הסיבובים האלה, ברק בא עם הישראל הדמוקרטית, או איך שקרא לזה, וחיבר גם את העבודה, גם את מרץ, וגם את הרשימה של מה שהוא הביא שם,
יאיר
והם
גולן
הביאו,
הוא הביא.
כן, וזה כמה יצא? 10, 11 מנדטים, משהו כזה, ולפחות כולם נכנסו, וזה מנע מנתניהו במשך 4 סיבובים להקים ממשלה.
נכון.
אז אתה יודע, זה שוב על חוט השערה. אבל אני, בקטע של הערבים, אני באמת רוצה עוד טיפה ללחוץ על הנקודה הכואבת הזאת, כי קודם כל, כנראה שללפיד יש בעיה פסיכולוגית, לא יודע, איזושהי בעיה. משהו אצלו מקובע בקטע הזה שהוא לא יכניס ערבים, או לא ישתף פעולה עם ערבים, אפילו יותר מרבין, שבהחלט כתמיכה מבחוץ, ורבין לא היה אוהב ערבים גדול, צריך להגיד, זה לא איזה, אתה יודע, לא שמאלן. והם לא מסוגלים אפילו להגיד, אנחנו ניתן להם שוויון בכל מה שרק אפשר, ונסמוך עליהם שיתמכו, לא יתנגדו לפחות, שיהיו חלק מהבלק,
לא,
שיתנו
אבל
תמיכה מבחוץ, הוא פשוט לא סופר אותה.
היום הערביות היא יותר אגרסיבית. היא יותר אגרסיבית, היא יותר עומדת על
אבל זה
שלה.
מה שיש, מה תעשה? 22
לא,
אחוזים
לא, לא, ואתה
מאוכלוסיית
מוכרח
המדינה.
להתנדב עם הדברים האלה.
בדיוק.
עכשיו, אני לא חושב שיש קיבעון מחשבתי ללפיד. לפיד רוצה להיות ראש ממשלה, מאמין שהוא יהיה ראש ממשלה, והוא יודע שהוא לא יהיה ראש ממשלה בלי תמיכה של הערבים. מה הוא יעשה בשנים
אז
האלה?
מה הוא
לא יודע.
עושה עם זה, עוזי? מה הוא
לא
עושה
יודע,
עם
לא
זה?
יודע, אני לא, אין לי,
זה
זה
בדיוק
מוקדם
הבעיה.
להגיד.
אז אני רוצה לקחת לך לרעיון אחר, שאולי כתבת עליו, אבל שוב, לא, 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 אני כותב עליו המון, ואני מקיים עליו
אני
המון המון
מתנגד
שיחות.
לו, אני מתנגד למפלגה יהודית ערבית.
או, יפה. עכשיו, למה אתה מתנגד בעצם?
כי
למה,
אין,
למה
אין.
שהשמאל, שנייה, שהשמאל, שחלקים ניכרים, אתה יודע, לא יודע, עשרות אלפים, יש אנשים שהולכים ומצביעים חדש, למרות שהיא מפלגה ערבית לגמרי, פעם היא הייתה מפלגה יהודית ערבית, רק כך וכו', אבל היום לא. למה בעצם שלא תקום מפלגה אזרחית, שלא מתעסקת לא עם דת, ולא עם לאום במובן האמוני שלו, או המוצא שלו, מפלגה אזרחית, שתעשה ריץ' רייץ', יהודי ערבי, ערבי יהודי, אישה גבר, גבר אישה, כי למי שמאמין בשוויון הזה, היום אין כתובת בכלל למי להצביע. אני נניח שמרץ עברה מן העולם, ואני מצביע מרץ כל חיי, ואני רוצה להצביע למפלגה שתבטיח לי שוויון, ואני יודע שהערבים הם חלק בלתי נפרד מהמדינה הזאת, שום דבר לא השתנה בעניין הזה. למה שלא תהיה לי כתובת? למה? למה אתה אומר שזה לא?
אי אפשר לעשות מפלגה יהודית ערבית, זה לא רעיון טוב, ואומר לך, זה אדם שבמשך 3 השנים האחרונות בודק את זה, עם חלק מראשי מפלגת העבודה שבעמדתי, וחלק מראשי מרץ, בשיחות שהיה עם מנהיגים ערבים, שחלק מהשמות שלהם הזכרת. אי אפשר להגיע למצב משותף. המכון לדמוקרטיה, בזמנו שדיבר על חוקה לישראל, הוא כינס למשך שנה, את מיטב האינטלקטואלים הערבים המתונים ואת מיטב האינטלקטואלים היהודים כמו מוטה קרמניצר ואחר להגיע לאיזושהי הגדרה לגבי מדינת ישראל והם לא יחפו עם שום דבר. עכשיו אתה מוכרח להבין שיש שונות וצריכים שעם השונות האלה אפשר יהיה להקים קואליציה. בקואליציה אפשר לעשות את מה שאתה אומר, להתעלם מכמה דברים, ללכת על דברים. אני חושב שהמפלגה היהודית ערבית היא לא תיתן שום דבר בקרב יהודים, היא לא תיתן שום דבר בקרב ערבים. חוץ מזה, שיהיה לטובי פולק יותר נוח למי להצביע, לא יקרה שום דבר.
אתה יודע מה, נקודה למחשבה, כי אני שומע גם ממשוחחים ערבים איתי, ויש כמה כאלה, שגם להם זה חסר, במידה
יכול
רבה.
להיות, יכול
עכשיו,
להיות.
לא כולם לאומנים, לא כולם איסלאמיסטים, יש הרבה מאוד אנשים, אזרחים מן השורה,
תראה, אתה צריך
שחיים פה
להבין,
סביבי,
אתה
ואנחנו
צריך להבין,
מכירים אותם.
אתה מדבר עכשיו עם מי שהכי היה קרוב לערבים בכל מפלגת העבודה. בכל השנים, ניהלתי מערכות בערבים, הייתי קשור לערבים, קיבלתי יהודי יחידי, אזרחות כבוד של נצרת הערבית, בשביל מעטים שעשיתי בתקופת היותי בממשלה. יש לי חברים בין הערבים, ואף על פי כן, אני לא מאמין במפלגה יהודית ערבית משותפת.
כן, ואתה אחד שיודע על מה מדובר, כמו שאתה אומר, עסקת בתחומים האלה הרבה מאוד שנים. תחום חדש, ובאמת במעבר חד, נעזוב רגע את הפוליטיקה, תחום אחר שעסקת בו בשנים האחרונות, ואני מתקרב אליו, אולי אני כבר שם, בצעדים מפחידים, זה כל מה שנקרא הגיל השלישי, או איך...
אני, אני, היה תקופה לא, די ארוכה שארי רוטנברג ואני הקמנו את חברת 50 פלוס, שבסופו של דבר ישב חלק ממגדל.
כשזה היה יותר בקטע של זכויות סוציאליות וביטוחים וכל מיני דברים
נכון.
מהסוג הזה, אבל עדיין, אתה יודע, האוכלוסייה מתבגרת, מזדקנת, תוחלת החיים עולה, יש הרבה מאוד בעיות עם הדבר הזה, בעיות כלכליות, פיננסיות ובעיות רפואיות ואחרות, אבל עדיין מדובר פה במסה אדירה של, של, ופה אני יכול לחזור לפוליטיקה ולחברה עצמה, של כוח שמצד אחד המדינה צריכה לכלכל, לדעת איך לנהל אותו, מצד שני, האם הוא באמת חלק אמיתי, ומהניסיון שלך, חלק אמיתי ומהותי ומשפיע על המדינה, או שכמו שאמרו לנו פעם, העולם שייך לצעירים ושהזקנים יעזבו אותנו בשקט?
תראה, קשה לי מאוד לענות לשאלה שלך כפי שהיא הוצגה.
אוקיי.
מדוע? ההתייחסות למונח קשיש היא מאוד בעייתית.
אני לא אמרתי קשיש, אני לא אמרתי מה לעשות.
אני מדבר איתך, אני עברתי את ה-85, והתחושה שלי לגבי עצמי היא כאילו אני בן 65. גם מההליכות ומהספורט,
ברור.
ומהמחשבה ומהזיכרון, שיכולים להיפגם כל שעה. ולכן, במחקרים שעשינו ב-50 פלוס, קודם כל ראינו שההתייחסות של האנשים לגילם היא לא נכונה, כי היא ב-20 שנה יותר מוקדמת. לכן, הדבר העיקרי שעשינו זה הנושא של העסקת אנשים קשישים בגילם, שהם לגמרי לגמרי כשירים למלא תפקידים כאלה או אחרים. אבל החברה הישראלית נהיית חברה קשישה, תוחלת החיים עולה. אתה עכשיו רואה שמישהו נפטר ב-95, אז אומרים, כן, הוא ב-95, אבל אחותה נפטרה בגיל 100. זה כבר דברים
כן.
שאני כבן אדם 85, זה הדבר האחרון שאני מאחל לעצמי.
כן,
לא
אני
נראה
איתך.
לי, זה לא נראה לי תוחלת חיים כל כך רצויה למי שרוצה...
כן, באיזשהו שלב, באיזשהו שלב לכולנו יש expiry date שכדאי שיבוא בזמן ולא לא מוקדם מדי חלילה, אבל גם לא מאוחר מדי.
נכון מאוד.
זה מוכר לי,
נכון
זה
מאוד.
מוכר לי היטב מהסביבה שלי. מה שניסיתי, להציג פה זה בעצם סוג של חברה או חלק בחברה שכמעט כולם לוקחים אותה כמובנת מאליה. זאת אומרת, גם ברמה הפוליטית, גם ברמה החברתית. אנחנו ניתן לכם בתי דיור מוגן ותעזבו אותנו בשקט. אנחנו נסיע אתכם לקלפי רק עד בבלילות המוח. אנחנו יודעים שאתם תמשיכו להצביע מה שהצבעתם כל החיים, ובואו לא נעשה אצלכם פוליטיקה או קמפיינים. זה קצת מעליב, לא?
זה לא מדויק.
אוקיי.
כי בבחירות האחרונות, לפחות מפלגת העבודה ביש עתיד, חלק גדול מהמצע שלהם, חלק גדול מהאספות שלהם, היה על תנאים לגמלאים.
הם יודעים איפה היו
לגמלאים.
המצביעים שלהם.
עכשיו, אני בעצמי הייתי בכנס אחד של העבודה, ואני ראיתי שם את אפרת רייטן, שהיא עסקה בעניין הרבה זמן, שהיא הקדישה פרק עצום מהמצע שלה לעניין הזה, והיא אמרה שיש עתיד גונב לעכשיו את ההצגה, כי את העבודה היא עשתה ולא הם. אני חושב שהנושא של הוותיקים מעתיק, עכשיו, יש גם עוד דבר. יש לצערי הרב קורלציה בין הגיל לבין עמדה פוליטית. אני כותב בהארץ מאמרים 12-13 שנה. אני שמעתי הרבה מחמאות על המאמרים שלי. אני לא זוכר שאי פעם שמעתי מחמאה על מאמר שלי ממישהו שהוא פחות מ-55.
ו-55 זה כמעט צעיר היום,
זאת אומרת,
להבתנו.
אתה רואה שאין לך את האחידה שפעם הייתה ברחוב הצעיר, כי אתה צריך לזכור כמצביע מרץ, שמרץ היה לצעירי מרץ, והם היו
בוודאי.
גוף רציני וגם היו צעירי עבודה. עכשיו שאתה רואה את ההצבעה בזרבה, אתה רואה כמה שצעירי עבודה וצעירי מרץ נסמסו בתוך עצמם.
אני מסכים איתך לגמרי. כן, אז רק בשביל ככה לסכם לפני ש... אתה יודע, נזכיר באנקדוטה את מה שאנחנו אוהבים באמת. בגדול אתה אומר, כן, תהיה התקוממות, יש סביר להניח שהאזרחים ברובם או חלק גדול מהם לא יישארו אדישים אחרי שתוקם הממשלה ואחרי שנראה מה בן גביר או סמוטריץ' או מעוז, אני
או
כתבתי כמה,
דרעי,
או
העניין
דרעי,
של...
כן, דרעי באוצר, בכלל חגיגה
לא
שלמה
דרעי
באוצר,
באוצר,
בפנים,
לא דרעי באוצר, לא דרעי, העברת חוק
כן,
דרעי
כן, כן.
יכולה להיות משבר קונסטיטוציוני גדול מאוד עם בית
אגב,
המשפט העליון.
מעניין גם לראות, ולא דיברנו על זה, איך מערכת המשפט מפוחדת. זאת אומרת,
נכון.
כל הסיפור של ה-11-0, אז נניח שבאמת החוק היה כזה שלא אפשר להם להגיד משהו אחר.
נכון.
אבל הסיפור הזה עם הקלון של דרעי, לא צריך שום דבר חוץ מאשר להגיד, סליחה, הוא חתם במו ידיו על זה שהוא יוצא
נכון.
מהציבוריות הישראלית ולא חוזר.
נכון.
מה עוד צריך להגיד חוץ מזה? אגב, זה באמת חרפה, כי הסיפור של נתניהו הוא טיפה יותר פשוט, כי אפשר תמיד לדחות את המשפט. אגב, מה שיולי תמיר הציעה ואחרים אומרים, בואו נעשה חוק צרפתי לא מוכרז, נעשה עיכוב הליכים ונחכה שהוא יגמור. אני לא קונה את הדברים האלה, אין לו שום, אין שום זכות לתת לו, אין שום סיבה לתת לו הנחה שאף אחד אחר לא קיבל. זה נשמע לי מפרח, אבל אמרנו מספיק בקטע הזה. אז באמת נחכה עוד כמה ימים. בינתיים הוא לא כל, זה לא פיקניק. אני גם חשבתי שזה לא יהיה פיקניק מבחינתו
לא
להקים את
פיקניק.
הממשלה הזאת. והוא יקבל, הוא יבקש וכנראה יקבל גם אישור לעוד שבועיים. ולך תדע, אולי בשבועיים האלה, כמובן שבלי התופינים שהוא מצפה לקבל או יקבל מסמוטריץ' ובן גביר וכולי, שזה הפסקת התגברות ועוד כמה חוקים במערכת המשפט, הוא לא יכניס אחרים במקומם, גנץ ולפיד וכולי, כי הם לא ייתנו לו את
נכון.
זה, אז זה המלכות שלו ואנחנו יודעים את זה.
בשבועיים האלה גם ייגמר המונדיאל, אז אנשים יקבלו קצת פרספקטיבה גם לנתניהו.
מי שלא קיבל עד עכשיו, צר לי להגיד לך, לדעתי זה כבר מאוחר מדי. אבל אם כבר מדברים על מונדיאל, איך אתה נהנה מהעניין הזה?
יש הרבה משחקים שאני נהנה, אבל הם לא אחידים. אני עד
כן.
עכשיו במונדיאל לא ראיתי כמעט אף קבוצה טובה ממש, כמו שאתה רואה נגיד בליגת האלופות. כמו שמשחקים ומשחקות עכשיו נגיד ארסנל או מנצ'סטר סיטי, או כמו שאתה רואה את ריאל מדריד בימים טובים.
כן, או ברצלונה בזמנו, כן.
יש לך, אני בעד ברצלונה, יש לך הרכב של נבחרות מאוד טקטי, הנבחרות היותר חלשות למדו איך לשחק עם היותר חזקות, הן עושות עליהן שמירת לחץ מהשאר,
כן.
ובעצם מונעות מהם לפתח
הם גם יותר
משחק, ואז יש
אתלטיות.
הברקות פה
כן.
ושם של מסי או של מישהו אחר שמפקיעים שערים. לא ראיתי, ההתפעלות שלי היחידה הייתה מאנגליה נגד איראן,
דווקא,
בהתחלה.
דווקא, דווקא אנגליה נגד איראן.
אנגליה נגד איראן, והיה המשחק הכי טוב. אני דרך אגב לא
הצרפתים,
נמנה,
הצרפתים,
אני לא
הצרפתים
נמנה,
נראו
אני
טוב,
לא
לא?
נמנה, אני לא נמנה עם אוהדי מפלגת אנגליה, למרות ששאלו אותי,
כן.
מה הדבר שהכי חשוב לך במונדיאל? אמרתי, הדבר שהכי חשוב לי במונדיאל, שאף שחקן של ארטנה לא ייפצע.
כן, בשיחה
ככה
מוקדמת
אני
כבר
אומר.
הסגרת לי את השאיפה הזאת שלך, ואני מבין אותה לגמרי. חייו של אוהד, זה לא דבר פשוט בכלל. ואפרופו חייו של אוהד, ראיתי ממש הבוקר שהניקס שוב חטפו על הראש בבית, איזה 30, 25, 20 ומשהו הפרש, לא זוכר אפילו ממי, מדלאס, מלוקה דונצ'יץ'. תשמע, זה נורא נורא לא נעים הקטע הזה של לפני 4 שנים, קצת לפני הקורונה, עשיתי לי טיול יום הולדת 60 לניו יורק, וביקרתי בגרדן עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כי אתה בניו יורק, אתה יודע, גם, אבל גם בברוקלין, וזה קטע מדהים. בברוקלין האולם היה ריק למרות שהקבוצה הייתה טובה, ובאו משפחות, אתה יודע, הוקי מאמאס וכאלה, ובגרדן מפוצץ כל ערב למרות שהקבוצה, מה שנקרא, סטינקס. ואני אומר, כנראה, ואנחנו מדברים על זה הרבה, שלדולן אכפת מהעסקים שלו ופחות אכפת מהקבוצה שלו, ומבחינתו שהגרדין יהיה מלא כל ערב גם אם הקבוצה לא תגיע לפלייאוף לעולם. איך אוהד כמוך של הניקס חי עם זה?
תראה, אני הייתי בניו יורק בין 70 ל-72. הייתה שנה אחת שאני באתי בדיוק, ניו יורק לקחה את האליפות.
כן.
עם פרייד וריד, דה בושר, מונרו, לא מונרו, ברנט. מונרו זה היה
כן,
בשנת
מונרו הגיע
73.
מוושינגטון שנה אחרי זה, כן.
הוא הגיע מבולטימור, שם
נכון,
הוא היה בשנה.
מה שנקרא הבולטס, כן.
בולטימור בולטס, כן.
נכון, נכון.
ומאז ניו יורק אולי פרחה קצת פעמיים, פעם אחת זה בהפסד הטרגי שלה ליוסטון, ופעם שנייה בזה שסן אנטוניו חתכה אותה לגמרי
כן, זה,
ב-99.
זה בעונת ההשבתה, כן.
מאז היא לא קבוצה טובה.
נכון, נכון.
היא לא קבוצה טובה, היא לא קבוצה מאיימת, אבל מאז ומעולם ניו יורקים מכובדים אומרים לי שההנהלה לא אכפת לה כל כך, היא מנהלת הגרדן, גם את הטד, גם את ההוקי קרח, וגם את המופעים הגדולים
ברור,
של...
ברור, בילי ג'ואל והקרקס.
כן?
אז...
אבל אני אפתיע אותך אם אני אגיד לך, כי זה לא פופולרי להגיד את זה, שאני כבר הרבה שנים אוהד את לברון ג'יימס,
יפה.
ואני הולך איתו לכל קבוצה שהוא ישנו. הלכתי איתו למיאמי, חזרתי איתו לקלימלנד, הלכתי איתו ללוס אנג'לס, וזה יותר משפיע על האהדה הספורטיבית שלי ב-NBA מאשר היותי בניו יורק.
אז עכשיו יש לך מפח נפש כפול ומכופל בשנתיים האחרונות של הלייקרס, למרות שהם
כן.
מראים סימנים של התאוששות ב...
אבל לא מספיק.
לא, זה לא יספיק, כי ההרכב באמת
לא,
קטסטרופלי.
כי
ו...
יש לך שחקנים אדירים,
כן, אנטוני
צעירים
דייביס
יותר.
פתאום קם לתחייה, שזה יפה מאוד לראות. השאלה אם באמת כמה זמן הוא יישאר על הרגליים, כי השחקן הזה נוטה להיפצע בקצב מבהיל.
הוא נוטה להיפצע.
בדיוק, הם קוראים לו רגלי זכוכית, בלי בושה, זאת אומרת, ככה
אבל,
אמריקאים
אבל
קוראים.
הם, 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 הם עשו די חכם שהצליחו להוריד את ווסטברוק
ברור,
לספסל והוא
ברור.
תורם משם.
אני מסכים לגמרי, בשיחות שלי עם ציפי שמילוביץ', שאנחנו מדברים הרבה על NBA, ואמרתי לה שזה די מדהים אותי שהבן אדם שלא היה מוכן לשמוע על ירידה מהחמישייה הראשונה, ופשוט עשה נזק מטורף ב-35 דקות שהוא שיחק, מרגע שהוא ירד מספסל, כאילו הורידו לו לבנה מהראש, והבן אדם אומר, אוקיי, אני באלמנט שלי, ופוגע בסל, זאת אומרת, הבן אדם היה זרק בריקס, ועכשיו הוא
שמע,
פתאום קולע.
הוא משחק 20 דקות
הוא
ונותן
משחק קצת יותר,
11
אבל כן,
ריבאונדים,
הוא משחק
זה
טוב.
14-16 נקודות, זה לא רע.
כן, וטריפל דאבלים, כן, הוא חזר לעשות את הדברים האלה.
אבל לברון ג'יימס הוא בכל אופן התופעה המדהימה, כי בן אדם בגילו, כבר היו שחקנים בגילו, קארל
כן.
מלון רצה לקבל
אליפות הנקודות, כן.
את אליפות ה-NBA, אז הוא עבר ללייקר, אז הוא
כן,
קלע
עשו
7
רביעייה
נקודות,
שנכשלה
8
כשהוא
נקודות.
חרוץ, כן.
הוא פעם ראשונה שאני רואה שחקן בגיל 38 שרוצה לשבור את השיא של צ'מברלין, הוא כנראה ישבור אותו.
לא של צ'מברלין, של כרים אבדול ג'באר, אבל כן.
וכרים אבדול ג'באר,
כן,
38
הוא
אלף.
ישבור אותו, ישבור אותו בעוד חודשיים. הוא באמת תופעה מדהימה. אני כמובן במחנה של מייקל ג'ורדן, אני פגשתי אותו, סיקרתי אותו, ראיינתי אותו לפני 30 שנה בחדר הלבשה של שיקגו בולס. אז אני אומר, אחרי ששמים...
אני גם במחנה של
יפה, אז
ג'ורדן,
אני אומר, אחרי ששמים את
אבל
ג'ורדן,
תראה,
שהוא אלוהים,
אבל תראה,
מתחת לאלוהים לברון הוא בהחלט גדול.
ששאלו פעם ראשי קבוצות לשעבר, ביל למביר ורבים אחרים, מי יותר טוב לברון או ג'ם או ג'ורדן? הם אמרו, אנחנו לא רוצים לפסוק, אנחנו נלך עם כולם ג'ורדן. אבל אם היינו צריכים להרכיב קבוצה ולבחור שחקן ראשון לדראפט, 9 מבין 10 אמרו שהיו לוקחים את לברון.
יש לזה, אפרופו השיחה שלנו קודם על האולד טיימרס, על הגיל השלישי, יש לזה, אתה יודע, זה פעם בחרו ברשת ג' לשיר מקרנה, כשיר הטוב בכל הזמנים. למה? כי הוא היה בשנה האחרונה. זאת אומרת, נורא קשה לאנשים שלא ראו לייב שחקן מסוים, אתה מכיר את זה מהכדורגל ובכלל בכל ענף ספורט.
אבל ג'ורדן דווקא מאוד דאגו להפיץ את גדולתו גם עד עכשיו.
אבל הוא באמת, אתה יודע, אז אתה יודע מה אני אגיד לך באמת כמשפט מסכם, לפחות מבחינתי, מי שלא ראה את ג'ורדן בסיו, לא רק לייב, גם בטלוויזיה, כל משחק שהוא עשה, רמת האינטוזיאזם, רמת הרצחנות, החוסר הומור
הווינריות.
שלו בגישה למשחק, החוסר מוכנות שלו לקבל בולשיט, לא מהקבוצה השנייה,
נכון, נכון,
מהמאמנים
נכון.
שלו, מהשחקנים שלו, לא היה דבר כזה בתולדות הספורט,
נכון.
ever, ever.
נכון.
אבל בגלל זה הוא מבחינתי מספר אחד, בוא נגיד, הוא האלוהים וכל השאר שהסתדרו כמו שכל
אני
אחד
לא מקבל את זה.
למה.
אני לא מקבל את זה.
אוקיי.
אני לא מקבל את ההבחנה הזו. היא לא
זכותך.
נכונה.
אוקיי.
כי אם אתה לוקח שחקן ואתה מפרק אותו, ואתה רואה שחקן כמו לברון, מה הוא נותן בנקודות, מה הוא לוקח, נותן בריבאונדים, מה הוא נותן
הוא ישבור
באסיסטים.
את כל השיאים האפשריים, אין ספק בכלל. ועדיין, מי שיביא לך אליפות ולא יהיה מוכן לקבל הפסד בשום מחיר, בשום דרך, להגיע 6 פעמים לגמר, לנצח 6 פעמים, לקחת 6 פעמים את ה-MVP של הפיינלס, ולא להגיע באף אחד מהסדרות האלה למשחק 7, זה עדיין שבור
נכון,
לאחד. אבל...
נכון, יחד עם זה, אם היית מצניח אותו היום, אני לא יודע איך הוא היה נראה בין בוקר לבין דונצ'יץ' לבין
לא,
יוקיץ' לבין לברון.
בוקר לא בתחרות, איך הוא היה נראה מול לברון, אני מסכים שזו שאלה גדולה, ואם אני צריך עוד שמור, אולי טייטום, שהוא שחקן עצום היום, ג'ה מורנט, יש כמה אתלטים יוצאי דופן בליגה היום, אבל שוב, זה נושא לשיחה אחרת, ואתה יודע מה?
אני מכיר בזה שבמאבק לברון ג'ורדן, אתה מייצג רוב גדול בציבור הישראלי והעולמי.
כן, לא, אני לא מחפש להיות צודק או להיות חלק מהרוב, אני פשוט, זו דעתי, אבל אתה יודע מה, לדבר על NBA אנחנו נוכל לדעתי שעות וימים, אנחנו נסיים את השיחה הזאת, שהייתה, שלך על כמה מישורים, בעיקר על החיים שלנו כאן, שהם לא לגמרי פשוטים בימים האלה, ובשביל שאתה יודע, שהנקודה הזאת תהיה גם סוג של פסיק, נגיד שאני מאוד אשמח אם זאת לא תהיה השיחה היחידה והאחרונה בינינו. אבל תודה רבה
תודה רבה גם
שפינית
לך.
לי את השעה האחרונה, אני מאוד נהניתי, עוזי.
תודה
עוזי ברן,
רבה.
תודה רבה לך.